Tranquility Base here. The Eagle has landed.
עושים היסטוריה עם רן לוי.
שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה, פרק מספר 179, תשובות לשאלות של ילדים, חלק א'. שלום, לפני כחודשיים התאספנו כ-30 ומשהו מאזינים במשרדי עושים היסטוריה בבנימינה לאירוע מיוחד וראשון מסוגו, הקטון תשובות לשאלות של ילדים. הכל החל כשביקשתי מכם המאזינים לשלוח אליי הקלטות של הילדים שלכם שואלים את השאלות הכי... ובכן, שאלות של ילדים. אתם יודעים, שאלות פשוטות, כמעט מובנות מאליהן, עד שאתה מוצא את עצמך מתחיל לגמגם כשאתה מבין שאף פעם לא חשבת על השאלה הזו. אז אתם נהניתם ושלחתם אליי המון שאלות, והנה הן עכשיו.
שלום לרן לוי ולמאזיני עושים היסטוריה.
קוראים לי יונתן סטופר.
קוראים לי אופיר.
אני בן 7 מהרצליה.
אני ענבר בת 3, שמי רותם יצחקי.
שלום לרן, קוראים לי דפנה.
קוראים לי שוהם.
שמי אדם ואני בן 9.
אני בת 8.5.
השם שלי זה מאיה ואני בת 6.
קוראים לי נוגה גלור ואני בת 6.
אני בת ענת מקלקו.
מיוקטה.
שלי בת 6 מכיתה א'.
שמי אופן יעקב, אני גרה בהרצליה.
קוראים לי ירד.
ורציתי לשאול
למה העננים לבנים?
תשאל את זה חשוב חמודי.
גם רציתי לשאול.
ואני רוצה לדעת איך מעצרים חיסונים ואיך הם עובדים.
תשאל את זה שוב.
למה?
והשאלה שלי היא...
אני נוגה בת 10 ואני הבת של רן לוי.
למה השמש היא נורא חזקה?
מה, רגע, אתה עורך את זה?
תשאל. תשאל.
אני רוצה לשאול אתכם.
ממה עשוי אוויר?
מה שאלת עכשיו?
מה?
תשאל מה ששאלת עכשיו.
אני שחה לוי, הבן של רן לוי, בן 7, ואני רוצה לשאול איך עושים נייר.
למה?
למה מה?
אני בסדר, אני לוי.
כל הכבוד.
למה יש כוכבים?
איך העולם נמשך להסתובב?
למה העולם נמשך ונמשך להסתובב?
כן.
אני לא רציתי לדעת.
אני לא יודעת, אנחנו נצטרך לבדוק את זה.
למה המגנטים האלה מקררים אדומים?
רציתי לשאול איך האדמה נוצרת.
למה זכוכית היא שקופה ושבירה? איך נוצרות סופות טורנדו ואיך נוצרת אש?
איך הירח מתמלא לעגול ואיך הוא זז לסהר?
למה עונות מתחלפות?
איך השמש כמובן מחוץ לארץ? אני לא מבינה את זה.
רגע.
איך כדור הארץ מסתובב סביב השמש?
איך?
מה?
למה?
איך חשמל נוצר?
מה השמו של הכוכב הכי קטן ביקום?
למה?
איך? למה?
איך נוצרו המים?
למה הרקטה מתרוממת?
למה?
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 מה?
מה קורה אם שתי חורים שחורים מתחברים ביחד?
אם כן, במסגרת ההאקתון, המשתתפים התחלקו לקבוצות קטנות, וכל קבוצה בחרה לעצמה שאלה. ברור שלא יכולנו לענות על כל השאלות ששלחו הילדים, ואני מתנצל על כך מראש, אבל השתדלנו לבחור את השאלות הכי מסקרנות ובלתי שגרתיות. כפי שתוכלו לשמוע, אני והמיקרופון שלי הסתובבנו בין הקבוצות בזמן העבודה, ואז בסוף התכנסנו כולם כדי שכל קבוצה תוכל להציג את התשובה שלה. זה היה ערב נפלא וכיפי, עם המון צחוק וסקרנות, ואני ממש רוצה להודות לכל מי שעשה את המאמץ לצלוח את הפקקים של יום חמישי בערב ועוד בחג החנוכה, כדי להגיע אל ההאקתון שלנו. זהו, בזאת סיימתי את ההקדמה, ועכשיו הגיעה השעה שלי לפנות את הבמה ולתת אותה לילדים ולמשתתפי ההאקתון. האזנה נעימה.
רני שלום, קוראים לי אלל, אני בת 10 מאורנית. יש לי שאלה. למה שאנחנו קמים בבוקר יש לנו לכלוכים ירוקים בעיניים?
שלום, מה השאלה שלכם?
רגע, למה שקמים בבוקר יש לכלוכים ירוקים בעיניים?
זה בדיוק. מה אתם עושים עכשיו? מה האסטרטגיה שלכם?
קודם כל אנחנו מנסים להבין למה יש ניחוחים ירוקים, ואחרי זה נמציא...
אחר כך נמציא סיפורים.
כן, אחרי זה נמציא סיפורים.
כבר מצאנו את התשובה
הנכונה. אתה יודע איך הגענו אליה? התחלנו לשמוע, אני התחלתי לשמוע את הבלוג שלך היום בפעם ראשונה, היום.
היום.
ושמעתי את הדקה הראשונה שיש את האירוע הזה, אמרנו, אה, אנחנו מבינים, הנה אז נבוא. זה מה ששמענו. היום בחמש.
מוכנים רגע, בואו תגידו את השמות שלכם.
ניר.
עומר.
אילה.
מצוין, אוקיי. אתם מתחילים במלכם החופשי. בואו נתחיל בעצם בלהקריא את השאלה. למה כשקמים בבוקר יש לנו לכלוכים ירוקים בעיניים?
אז מגעיל, אבל חשוב.
בכפר שהיה כל כך קטן שאם הייתה שם חתונה אז החתן היה כאן קטן. אביו ואימו היו רב היחידים, דבר שהשפיע עליו קשות למשך כל ימי חייו. הם כמובן ניסו לעודד אותו ביום
דרשו רבנן. אותו הלילה שכב יודוקוליס על אם הדרך והיא נתנה לו, ובעוד קורי שינה וסתם לכלוך עוטפים את פניו, דמותה של סילביה במפר, הילדה הקטנה מהכפר הקטן, אהובת נפשו, צצה ועלתה מול עיניו. לבושה במכנסי התעמלות, נעלי פלדיום ותחבושת אלסטית, שערה הנושר התרומם לו ואף לו ברוח. ידיה הושטו לעברו וכמעט נגעו בו, ופתאום, פתאום הרגיש יודוקוליס יד רכה מלטפת את גופו. הוא פקח את עיניו בפה צוחק, ולצידו מצא את הזקן, והוא מאוד 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 חברותי. פנה אליו הזקן ואמר לו, אם תמשיך ככה, תרחיק לכת, יש שמנדריק, בנה לך מקולת ושם תמצא את אושריך.
אז מה עם אותם קורי שינה שהברידו בין יודוקוליס וסילביה במפר כליל השלמות וחרצו את גורלו להיות בעל מקולת? קורי שינה הם אותם לכלוכים הירוקים צבבים בעיניים שמייפים כל אחד מאיתנו שהוא קם בבוקר. מדובר בהפרשה טבעית מהעיניים, שמורכבת משילוב ריר, המורכב מרירן, המפורש מקרנית או מלחמית, דמעות, תאי דם, תאי אור, מהפפיים ואבק. והיא מופרשת כל הזמן גם בעירוב וגם בשינה. ההפרשה יוצרת קרום על הפפיים, או מצטברת בפינת העין, רק במהלך השינה, מכיוון שכשאנחנו ערים, אנחנו ממצמצים כל 2-10 שניות בערך 20,000 פעם ביום. המצמוץ הוא כמו מכונת רחיצה לקרנית והלחמית שבעיניים. היעדר המצמוץ במהלך השינה גורם לכמות קטנה של קורי שינה יבשים להצטבר בפינות העיניים. למה זה צהוב ירקרק? מאותה סיבה שבגללה הנזל צהובה. מצבורי חיידקים שמנסים כל הזמן לחדור לעין ותרכובת חמצניות שהגוף משחרר כדי להילחם בהם. ולמה זה טוב? המטרד הזה שמופיע בבוקר מעיד על כך שעיניים נקיות והצליחו לזחוק את הלכלוך החוצה בזמן השינה. אגב, גם לחיות נגיד כמו חתולים, יש קורי שינה בדיוק כמונו, כי גם הם ממצמצים בהירות.
עד כאן בלבנו לכם את המוח על סילביה במפר ועוד כל מיני שטויות פסבדו מדעיות שהגדלנו בשקל 90. אבל כל שוחר תרבות יודע את האמת. הלכלוך הזה צהוב כי הוא בעצם נזלת שנוזלת לעין מהאף. במהלך השינה אנחנו מניחים את הראש בתנוחה ככה שאף נמצא במצב של ירידה. תנסו רגע להרים את הראש כאילו אתם ישנים ותראו שאם תשימו משהו קטן על האף הוא ייפול לכיוון העין. ככה גם הנזלת. במהלך השינה הנזלת שנמצאת באף עושה את דרכה אל מערות האף ומשם הישר אל העין. ולכן יש לנו בבוקר, באחברק בבוקר, את הנזל הצהוב הזה בעין שנקרא נזלת.
אמא שלי סיפרה לי שאיש החול בא ועוזר לנו להירדם. איש החול משאיר קצת שיריות, וזה החול בזווית עין. וזה מה שאנחנו מוצאים בבוקר. נכון כשנפלה לכם שאין נגיע פיית השיניים בלילה, כשאתם לא רואים, להביא לכם מתנה? לידיעתכם, פיית השיניים גרה עם שדון נירי ירוק עם זקן ג'ינג'י וכובע מחודד. השלדון הזה אחראי לגעת לנו בעין כל פעם שהחלום שלנו נהיה רע מדי. קצת ירוק מהצבע שלו נשאר
שם בבוקר.
שלום, קוראים לי אסיף, ורציתי לשאול למה המים לא מחלחלים לקרקעית הים. תודה.
כן, משפחת קץ. אז אנחנו נתחיל עם השמות.
נדב.
ניר.
אוקיי. והשאלה שלכם, שאלתו של אסיף, למה המים לא מחלחלים לקרקעית הים, ואם הם היו מחלחלים בכל זאת, איך היינו עוזרים לדגים?
שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה. פרק מינוס 2, הפקק בקרקעית הים, על הסיבה שיש לנו מה לעשות בחופש הגדול. Stand by to receive our transmission. טן טן, טן 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 טן, טן טן, טן טן טן. Wait a minute, Doc, you're telling me you build a time machine? עושים היסטוריה, עם ניר ונדב קץ. אמצע אוגוסט, חם ולח. אסיף חצ'בי ומשפחתו מגיעים לחוף הים. אחרי שמצאו מקום לשבת, התמרח אסיף נגד השמש, רץ לקו המים והחל בונה ארמונות בחול. לפתע הגיע גל גדול ושטף את כל מה שבנה. בזמן שראה את הארמון קורס ואת המים של הגל נעלמים בתוך החול, עלתה בראשו שאלה מביתה. רגע, למה המים לא מחלחלים גם לקרקעית הים? למה הם פשוט לא נעלמים? בגלל שלא הייתה קליטת אינטרנט בים, מיד הרים אסיף טלפון לקו החם של עושים היסטוריה שמספרו 1-800-123-456. לפני שנמשיך, נגיד שהקו החם של עושים היסטוריה הוא בחסות הבלוג של ניר קץ. בקרו אותו ב-www.nirkatz.com. רינג רינג, רינג רינג. שלום, הגעתם לקו החם של עושים היסטוריה. איך אפשר לעזור?
שלום, יש לי שאלה. למה המים לא מחלחלים לקרקעית הים?
שאלה יפה. לפי הרעש אני מבין שאתה בים, האם אתה הולך לפעמים גם לבריכה?
כמובן, יש לי שם חוג שחייה.
שים לב ששם המים גם לא מחלחלים. אתה יכול לחשוב למה?
כן, קרקעית הבריכה וגם הקירות שלה עשויים מבטון, ומים לא חודרים לבטון, בגלל זה יש לוליות על הכביש אחרי הגשם.
נכון. זה גם הסיפור עם האוקיינוסים בכלל עם כל כדור הארץ. כדור הארץ מורכב משכבות, שכבה פנימית המכונה גלעין, שכבה אמצעית המכונה מעטפת, ושכבה חיצונית המכונה קרום. שכבה שמרכיבה את היבשה ועליה נמצאים גם האוקיינוסים. השכבה הזאת יש סלעים שמים לא יכולים לחלחל דרכם, כמו בריכה. שכבת החול שאתה רואה נמצאת בחלק העליון של הקרום.
ואם יש סלק בסלע? כמו שנה שעברה, שהיה סדק באמבטיה שלי. כל הבית שלנו הוצף.
אוף, זה בטח היה ממש לא כיף. מים אכן יחתרו דרך הסדק עד שיתקלו שוב בסלע בשכבה צפופה שאי אפשר לחדור אותה. חשוב גם לזכור שהטמפרטורה במרכז כדור הארץ גבוהה, וככל שנכנסים יותר עמוק למרכז כדור הארץ, הטמפרטורה עולה ומים מתאדים. כמו כן, תמיד צריך לזכור עובדה פשוטה, שסלעים שוקעים בתוך המים ומים צפים מעליהם. כמו שכדור ים צף על המים, ומים נמצאים מתחתם.
וואו, תודה על הסבר. עכשיו אני רגוע, ויכול להמשיך לשחק ברחוף.
שמחנו לעזור, ותזכור תמיד להתמרח נגד השמש. טוב, הגענו לסוף הפרק. אם אתם רוצים לתמוך בתוכנית, פשוט תשלחו לנו עוד כסף.
הפרק בחסות Our Brain Engineering, המגייסת מפתחים ומהנדסים במגוון תחומים. את המוצר של Our Brain Engineering אתם מכירים גם אם לא ידעתם שבו מדובר. רוב ההמלצות שמוצעות לכם בסוף כתבות ב-Ynet, בהארץ, CNN, ESPN ועוד אתרים גדולים אחרים הן פרי פיתוחה של Our Brain. אלפי השרתים של Our Brain מגישים מאות מיליארדים של המלצות בכל חודש לכחצי מיליארד קוראי תכנים בכל רחבי העולם. זהו אתגר הנדסי ואלגוריתמי ענק שכל מטרתו להתאים לכל אחד מקוראי התכנים ברחבי העולם את המלצות התוכן שיעניינו אותו באותו הרגע, וכל זה בתוך כמה מילי שניות. יצא לי לבקר לפני שבועיים במשרדים של Our Brain ליד נתניה, וסביבת העבודה הזו היא אחת מהנעימות והכיפיות שיצא לי לראות. Our Brain מחפשים מהנדסי Java Backend, טכנולוגיות ווב, אנשי סיסטם, ביג דאטה ואלגוריתמאים. הקליקו על הבאנר של ארברין באתר של עושים היסטוריה, או שילחו את קורות החיים שלכם לכתובת jobs@outbrain.com.
שלום רן, לפני שבועיים היה מזג אוויר חם ומעונן. כשיצאנו החוצה בערב לנשום קצת אוויר, ראינו תופעה שלא הצלחנו להבין. מעלינו התחוללה סערת ברקים, אך לא נשמע אפילו רעם אחד. מה יכולה להיות הסיבה?
אז אתם עובדים, אני רואה, על השאלה של תומר בן תולילה.
נכון.
טוב, מה הכיוון שלכם? מה אתם מתכנים לעשות?
אנחנו מחפשים בגוגל
שריות ומסביב, אחר כך נתפור את זה יפה.
קשרים לחברים טלפונים,
כן, גלגלי הצלה וכל ה...
עשיתם חלוקת עבודה ביניכם, איך זה הולך?
אנחנו עדיין בהתחלה מדי, אנחנו רק...
אז אני לא אציק לכם.
במקבל עם עבודה.
בהצלחה. איך הולך?
הולך מצוין,
אני רואה.
היה שם 4 נקודות, אנחנו פיתחנו כל אחת מהנקודה, עכשיו יש שם את מי שכותב, את מי שעורך, את מי שמלווה את העניין עם רעיונות.
ומי שאוכל את ה...
ומי שמסתכל מהצד ונהנה מהכיבוד.
אז רגע, נגיד כל פעם את השמות שלכם.
אביטל.
אורן.
חירות.
אוקיי, והשאלה שלכם היא, שאלתו של תומר בן תולילה. לפני שבועיים היה מזג האוויר מעונן וחם. ראינו סופת ברקים בשמיים, אבל לא שמענו אף לא רעם אחד. למה?
רעמים וברקים בליל חורף קר, לא נשמעים תמיד אותו הדבר.
או שלא נשמעים בכלל. בקיץ, משום מה, הרבה פעמים הברק נראה, אבל הרעם לא נשמע. מדוע? ראשית, חשוב להבין שאין נשן בלי אש. כמו שחוגר השריפות הסביר לי בכיתה ד', את ההסבר שלי, שרק רציתי להוכיח את משלש הבערה, הוא סתר בזה שאין צורך להוכיח את זה על כל בית ספר. אין ברק ללא רעם, אבל למה אנחנו לא שומעים אותו?
יש מספר סיבות שמסבירות את התופעה, אבל ראשית, מהו ברק וכיצד הוא גורר את הרעם? ברק הוא למעשה זרם חשמלי הזורם בתווך המורכב מאוויר ולחות. במהלך תנועת האוויר בעת סופת עננים, בקיץ ובחורף, חלקים שונים של ענן נטענים בפוטנציאל חשמלי. פריקת המטען מחממת את מולקולות האוויר. מולקולות האוויר מתחילות לנוע במהירות גבוהה, גבוהה כל כך עד שהן שוברות את מחסום הקול. גל הקול שמתפשט הוא הרעם.
אז מהן הסיבות שאנו לא שומעים את הרעם בקיץ? ראשית, בקיץ אנו בטיול בחול, והסופות בארץ, ולכן אנו מתקשים לשמוע אותן.
גלי קול דוחים בצורה מהירה בהשוואה לאור. במזג אוויר נאה במישור ניתן להבחין בברק ממרחק של כ-150 קילומטרים, ואילו הרע משמע רק למרחק של כ-20 קילומטרים ממוקד הסופה.
כן, זה מזכיר לי את הדרבי האחרון, את הכדור שפגע בקורה כולם ראו, אבל רק מי שישב מעל השאר שמע. את הכללות שמעו כולם.
תכונה זו של דעיכת גלי הקול מושפעת גם מהטמפרטורה. ככל שהטמפרטורה גבוהה יותר, דעיכת גלי הקול גדולה יותר, ולהפך. בחורף הקר, הרעם יישמע למרחק גדול יותר. סיבה נוספת קשורה לאופן שבו גלים מתקדמים. גל הקול מתפשט גם למרחק על ידי החזרה מהאדמה ומשכבה מסוימת באטמוספירה, נקראת טרופוספירה, שממנה מוחזר רק אור ולא קול.
ליה צדוק, בת 4, שואלת, מדוע קבוצות הכוכבים מסודרות בציורים?
שחי פה לפני 3,000 שנה.
גיא וגיא.
אתה יודע שסימון הגיע לפני 3,000 שנה. הוא כתב בארמית בבית ספר.
אנחנו מנסים עכשיו להמציא סיפור על ילד שחי פה לפני 3,000 שנה והסתכל על הכוכבים ו...
מה השאלה
שבחרנו? השאלה שבחרנו זה למה קבוצת הכוכבים מסודרות בציורים.
אז אתם הולכים
לכיוון
של ילד לפני
3,000
שנה.
אנחנו הולכים להתחיל, אני חשבתי פשוט לספר סיפור על איזשהי ילד שחי פה לפני 3,000 שנה, ובלילות המשועממים הוא היה, לא היה הרבה מה לעשות, היה מסתכל על השמיים, מזהה תבניות בכוכבים, והמציא להם שמות.
זה
זה.
אז עכשיו אנחנו רבים, איך קוראים לילד הזה?
זה התחלה, צריך להתחיל בהם.
כן, כן.
טוב, מה זו רבה? אני מכיר פה איזה סופר שישמח לעזור.
מה? סופר שישמח לעזור? אני סופר?
הוא רק עסוק פה במינגלינג כל היום.
תקשיב, זה קשה לכתוב פודקאסט.
כן.
זה קשה, איך אתה עושה את זה?
זה קשה לכתוב פודקאסט.
לגמרי, לגמרי. אני לא יודע, אני...
תנסה את זה 170 פעם, בסוף זה יעשה פה יותר פשוט.
כן, אבל אתה...
אפילו קצת לפני זה.
אתה היית טוב מההתחלה, אני חייב להודות.
קודם כל, כמה מילים יש לכם? יש לכם 208 מילים, אז אתם כבר בדרך הנכונה.
לא, נראה לי שזה יישאר ככה, זה לא יתקדם הרבה.
אוקיי, שמות. זה יהיה פשוט.
גיא.
וגיא.
ידעתי שזה יהיה פשוט. ליה צדוק, בת 4, שואלת, למה קבוצות הכוכבים מסודרות בציורים? ואני הוספתי, ואם היינו צריכים לתת להן שמות חדשים, אילו שמות הייתם מציעים?
טוב, סימון היה ילד בן 10. מדי ערב התקבצו כל אנשי השבט לאכול את ארוחת הערב המשפחתית ולצפות בטלוויזיה. הבעיה הייתה שבתקופה שבה חי סימון לא הייתה כלל טלוויזיה, לא היה חשמל, ואפילו שמעון פרס עוד לא נולד. כל שנותר לסימון לעשות, היה להרים עיניים למעלה לשמיים ולצפות בכוכבים. קולות של רוח. בתקופה היא, כל בני אדם הכירו את השמיים הרבה יותר טוב מאשר אנחנו מכירים אותם היום. היעדר הטכנולוגיה והיעדר זיהום האור גרמו לשמיים להיראות אחרת לגמרי מהאופן שאנחנו רואים אותם היום. בדומה לילד קטן, האוהב להסתכל בעננים ולחפש בהם צורות של דמויות מוכרות ואהובות, אהב גם סימון הקטן להסתכל על הכוכבים ולמצוא בהם תבניות של דמויות ועצמים מוכרים. האמת היא, שבדומה לסימון, בתרבויות אחרות, רחוקות אחת מהשנייה ושלא הכירו אחת את השנייה, גדלו ילדים כסימון, שנהגו לתת לכוכבים שמות שונים ומשונים כיד הדומיון הטובה עליהם. אז למה באמת קבוצות הכוכבים מסודרות בציורים? האמת היא שהן לא מסודרות בכלל. הכוכבים מסודרים בצורה אקראית בשמיים, והדרך שבה הם נראים לנו תלויה במיקום שלנו, או יותר נכון במיקום של כדור הארץ ביחס לכוכבים.
למוח האנושי יש נטייה לעשות סדר בבלגן. על ידי כך שהוא מחפש תבניות מוכרות בתוך הטוב ובואו שאנחנו רואים. תכונה זו מוששת עמוק במוח האנושי. לתכונה זו של זיהוי תבניות יש יתרון אבולוציוני ברור. אדם המזהה במהירות טורף שעורב לו בשיחים יכול להתחבא או לברוח ובכך להינצל מהטורף. סימון אהב לתת לקבוצת הכוכבים שמות של עצמים הקרובים לעולם המושגים שבו הוא חי. לדוגמה שמות של בעלי חיים, צמחים והעצמים המוכרים לו כמקל העץ של סבא שלו. בדומה לסימון, תרבות האינקה נתנה לקבוצות הכוכבים שמות כגון למה, גור למה, רואה וקונדור, שהוא סוג של אוף דורס, בליה. השמות המקובלים היום הם שמות לטינים שקובעו לפני 100 שנה בערך, אבל זה לדעתי קצת פחות חשוב. אלו שמות לדעתכם היה נותן היום סימון לקבוצות הכוכבים? הטאבלט הגדול והטאבלט הקטן? סמל הווי-פיי המהבהב? האם ניתן למצוא קבוצות כוכבים בצורת סמל הבלוטוס או הסמל של סופרמן? ליה היקרה, הכל הוא פרי הדמיון שלנו. צי החוצה, צי בכוכבים, חלקי אותם לקבוצות חדשות ותני לדמיון שלך לפרוח.
שלום, קוראים לי מוריה קופרשמיד ואני בת 9 מקרקור. רציתי לשאול למה שבלו לא יכול לחיות בלי קונחייה.
שלום.
שלום.
שלום. אז מה הנושא שאתם בחרתם?
למה שבלו לא יכול לחיות בלי קונחייה?
אז האם יש לכם כבר איזשהו כיוון בלי לתחקיר?
בהתחלה, כן, שזה איזשהו שלד חיצוני כזה של משהו, אבל הוא רכיחה, זה לא יודע איך זה כל כך מסתדר.
אז אתה עדיין לא סגור.
לא סגור על זה, לא, כי אני מכיר צו שיש לו שלד חיצוני, אבל...
רמקול, אתה שומע?
כן.
אנחנו שואלים למה, האם שבלול יכול לחיות בלי קונחייה, או למה הוא לא יכול לחיות בלי קונחייה?
אז התשובה תלוי במין. יש מינים של שבלולים, לדוגמה שבלול שקוראים לו חשופית, שיכולה לחיות בלי קונחייה.
אוקיי.
למה יש כאלה שבלול?
כשמה כן, היא חשופה, קוראים לה חשופית. וזה כאלה ג'לטינים כאלה זזים על הרצפה ושדורכים עליהם זה משפריץ.
תודה על התיאורגרפי, איתן.
חשופית, לא לא תצליח לשרוד תנאים כאלה קיצוניים, היא מיד מתייבשת באמת, לכן היא חייבת להיות בסביבה לחה כל הזמן.
אז איך היא עוברת את הקיץ החשופית?
היא כל הזמן דואגת להיות בסביבה לחה, סלש גינות, סלש לעתים אפילו לעלות מהבית שימוש של מישהו.
אוקיי, ממשיך עם התיאורים הגרפיים.
עכשיו אני יותר מכסת יהודים לעולם יורד.
טוב, אוקיי, תודה יפתח, תהנה במופע שלך. לילה טוב.
קבוצת השבלו ללא הקונחייה. אתם מוזמנים. רגע. שמות?
נועם ומיכאל.
ומיכאל, שמות. והשאלה שלכם הייתה שאלתה של מוריה, שגם נמצאת פה. למה שבלול לא יכול לחיות בלי קונחייה? ואני מוסיף, ואיך נוכל לעזור לשבלול שעבדה לו הקונחייה?
אוקיי, מוריה, צר לי לאכזב אותך, אבל יש שבלולים שחיים בלי קונחייה. קוראים להם חשופיות, רואים אותם מסתובבים בחצרות כשמתחיל לרדת גשם, והם עושים קולות של שפלץ כשדורכים עליהם. וגם משפריץ קצת. אבל עכשיו ברצינות, לא לכל השבלולים יש קונחייה, יש גם שבלולים חסרי קונחייה. נתחיל בהתחלה מה זה שבלול. לרוב משתמשים בשבלול וחילזון כשמות נרדפים, אבל בעצם חלזונות הם מחלקה שלמה במחלקת הרקיחות. רקיחות נקראות כך משום שגופן רך ואין להם שלד. רקיחות הם תמנונים, דיונונים, צדפות, מדוזות, וכל מיני חיות שנכנסות תחת ההגדרה של איכס ואו, יש חלזונות שחיים עם זימים במים, ויש חלזונות שנושמים אוויר. אלו הם השבלולים. בלטינית חלזונות נקראים גסטרופודה, גסטרו זה מבטן ופודה זה רגל, זאת אומרת חלזונות הם יצורים שהולכים על הבטן, או שהבטן היא הרגל שלהם. אם מכירים את הטורפו של דיסני, אז רואים יפה איך הוא רץ על הבטן. איך השבלול בנוי? יש לו ראש עם פה שמצויד בלשון עם שיני גריסה מחוספסת שמגרדת את האוכל. יש לו עיניים על זוג מחושים עדינים. יש לו עיניים על זוג מחושים וזוג מחושים עדינים נוסף. המשמש אותו לחוש את הסביבה. דרך אגב, מעניין אם קוראים לזה מחושים או משושים. תלוי איזה אתר באינטרנט אתם פותחים. יש לו רגל שטוחה ושרירית שמפרישה ריר. הריר מתקשה ומגן על הרגל. הרגל יכולה להיצמד על משטחים חלקים, וכך הוא יכול לעלות על חלונות. איך הוא עולה על החלונות, זה כבר שאלה אחרת. בתוך הקונחייה נמצאים כל הקרביים של השבלול, מערכת העיכול, הריאות שלו ושאר המערכות בגוף שלו. את כל הקרביים עוטף אור המפריש חומר עירי ונקרא קונחייה. את יכולה לחשוב על הקונחייה כבטן של השבלול. בתוכה נדחסים האיברים החיוניים שלו. היא בנויה מקרום, אמרנו, קשיח, ברובו גיר. כן, כן, גיר, כמו שפעם מציירים על המדרכות, או שהמורים היו כותבים איתו על הלוח. השכבה הפנימית יותר בנויה מחומר דומה לציפורניים שלנו. אז מה עושה הקונחייה? הקונחייה בעצם מחזיקה את כל הבפנוכו של השבלול. בלי הקונחייה, השבלול פשוט מאבד את הבטן, פשוטו כמשמעו, ולצערנו הוא ימות. איך נוכל לעזור לשבלול שעבדה לו קונחייה? השאלה הזאת קצת בעייתית. כיצד נוכל לעזור לך אם תאבדי את הבטן שלך? הדבר היחיד שנוכל לעשות לשבלול בלי קונחייה, זה לקבור אותו בצורה מכובדת, וללכת לנחם את עוזה, להגיד לה ששבי נמצא במקום יותר טוב.
זה לקח תפנית לא צפויה. זה לקח תפנית לא צפויה בסוף.
זהו, עד כאן לחלקו הראשון של הפרק, תשובות לשאלות של ילדים. בחלקו השני של הפרק בשבוע הבא, נשמע תשובות לשאלות כגון האם שבלול יכול לחיות ללא הקונחייה שלו? כמה כפתורים ישנם בתא הטייס של בואינג? תתפלאו, אבל בואינג החזיר התשובה. ועל מה מדברים בעלי חיים? עוד בפרק הבא נשמע את התשובות שלכם לשאלה שלי, מה היה המקום הכי מוזר ובלתי שגרתי שבו שמעתם פרק של עושים היסטוריה. אפשר עוד לרשום תשובות בקבוצת הפייסבוק שלנו, קישור אליה מאתר הבית של עושים היסטוריה, ועדיף אם אפשר להקליט את עצמכם ולשלוח את ההקלטה אליי למייל, ran@ranlevi.com, R-A-N-L-E-V-I. בעוד פחות משבועיים אנחנו נפגשים לאירוע ייחודי ומרתק נוסף, סדנת הדפסה תלת מימדית במעבדת הפאבלאב שבמדעטק בחיפה. הפאבלאב היא מעבדה לייצור דיגיטלי ויש בה מדפסות תלת מימדיות, מכונות חיתוך לייזר, קרסמות ממוחשבות ועוד מגוון מכשירים שמאפשרים ליוצרים ולמייקרים ליצור פרויקטים מגניבים שכאלה. אנחנו נשתתף בשתי סדנאות במקביל, אחת לתכנון וייצור בהדפסת תלת מימד, והשנייה עיצוב וייצור בחיתוך לייזר. לצערי, כל המקומות הפנויים לסדנאות נתפסו כבר, בתוך פחות מיומיים האמת, אבל אם התפנו מקומות עקב ביטולים, אני אודיע על כך בדף הפייסבוק שלנו. ולכן אני ממליץ לכל מי שמעוניין בכך להצטרף אלינו לקבוצת הפייסבוק ולעשות לייק לדף של הפודקאסט כדי לקבל עדכונים רציפים. קצת עדכונים על הנעשה מאחורי הקלעים של התוכנית, ואני חייב לציין שהמון קורה מאחורי הקלעים. זו אולי התקופה המסעירה ביותר בחיי, וכל יום קורה משהו חדש וכיף ומיוחד שלא עשינו קודם. אז ראשית אני שמח לספר שזכינו במכרז להפקת פודקאסטים שהוציאה הטלוויזיה החינוכית. כן, הטלוויזיה החינוכית שכולנו גדלנו עליה, עם חביתוש וקשקשתה, מתגלה בשנים האחרונות יותר ויותר בתור גוף שידור מתקדם ומודרני, בטח ובטח יותר מכל תחנות הרדיו המסורתיות שלנו, שחלקן בכלל לא יודעות מה הם פודקאסטים. אז אנחנו נפיק לחינוכית פודקאסט שיהיה מבוסס על הספר שלי, האוניברסיטה הקטנה של המדעים, ויובל מלכי מהפודקאסט קטעים בהיסטוריה משתף איתנו פעולה ויפיק לחינוכית סדרה על מלחמת העולם השנייה. גם אתר הבית של עושים היסטוריה זכה למתיחת פנים. בחודשים האחרונים הבנתי שרוב הגולשים באתר מגיעים אליו בעצם במכשירים ניידים, ולכן החלטתי לשפר את ההתאמה שלו למובייל. האתר החדש עדיין בגרסת בטא ועוד יהיו הרבה שיפורים, אבל אני אשמח לפידבקים והצעות לשיפור כמובן. ודבר אחרון, תוספת חדשה גם לחנות של עושים היסטוריה באתר. עד היום מי שרצה לתמוך בתוכנית יכל לרכוש את ספריי או פרקי עבר של התוכנית, ומעכשיו הוספתי שלושה מוצרים חדשים מתחום האלקטרוניקה. טלפון חכם OnePlus 2, טאבלט 10 אינץ' מבית אזוס, ומחשב נייד עם מסך מגע מסתובב מבית דל. התוספת הזו מתאפשרת בזכות שיתוף פעולה עם C-Data, שהיא היבואן הרשמי של המוצרים האלה בישראל, כך ש8-10% מההכנסות המחירה מופנות אלינו, לעושים היסטוריה. אם חשבתם לרכוש טלפון, טאבלט או מחשב נייד, כדאי לבקר בחנות של עושים היסטוריה. כל המוצרים כוללים אחריות מלאה של היבואן הרשמי, כך שאתם גם נהנים מהגאדג'ט וגם עוזרים לי להמשיך ולהפיק את התוכנית. אז תודה על תמיכתכם בעושים היסטוריה. ונשארים עדיין בתחומי הקמח והתורה, מיד נמשיך אל הפינה הקבועה של סוף הפרק. אני מזכיר שמדובר בפינה שיווקית, מה שקרוי גם תוכן ממומן, אבל כזה שאני עדיין מאמין שיעניין רבים מכם, בעיקר מכיוון שאני משתדל לבחור נושאים ונקודות מבט שמעניינים אותי באופן אישי. אז מי אמר שפרסומת חייבת להיות משעממת? אז אנא נעימה.
פרקים נוספים של עושים היסטוריה, כמו גם פורום התוכנית ומידע נוסף, תמצאו באתר הבית של התוכנית www.ranlevi.co.il. תגובות, הצעות ורעיונות ניתן לשלוח לרן בכתובת ran@ranlevi.com.
In this house we obey the laws of thermodynamics.